ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בו ומציע דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בתחילת דף מם ב'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שמירת כספים. המשנה: המפקיד מעות אצל חברו, צהרן הוא קשר אותם ואפשילן לאחוריו. אומר רש"י בשורה הראשונה, צהרן בסודרו והפשילן לאחוריו. ממשיך המשנה: או שמסרם לבנו ביתו הקטנים. יש גרסה שכותב פה של עריף, או נעל בפניהם שלא כראוי. וקרה שהמעות נלקחו, חייב שלא שימר כדרך השומרים. ואם שימר כדרך השומרים, פטור. הגמרא: בשלמה כולהו שלא שימר כדרך השומרים. אני מבין שאדם מוסר לבנו הקטן לשמוע על זה, או ישאיר אותם בחדר לא נעול, אבל שלא אלא צהרן ואפשילן לאחוריו, מה הווה לי למעבד? מה הבעיה בהתנהגות כזאת? תשובה: ויש כאן סימון חדש, צורת כתר וגם משולשים, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הכתר מבליט דעות באיך ניתן לשמור על כספים. אז אנחנו רואים רבה אחד פה באמצע עמוד, רואים מספר שתיים, שמואל הובלט שם. המשולשים שנראה תקף הם מימרות של רבי יצחק בענייני כסף. הגמרא: כעת מתייחסים לבעייתיות של צרן ובשינן לאחוריו. אמר רבה, אמר רבי יצחק, אמר קרא. הפסוק שמופיע בעניין פדיון מעשר שני, כתוב וצרת הכסף בידך. אף הפי שצורין יהיו בידך. אז מכאן אנחנו לומדים שזה לא מספיק שאתה קושר אותם ומפשיל אותם לאחוריו, אלא צריך להיות בידך. ואמר רבי יצחק, לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו. אומר רש"י, שורה שנייה, מצוי בידו, לא יפקידנו לאחרים במקום אחר, שאם תזדמן לו סחורה לסחר, יהיה מזומן לו. אז ממשיך הגמרא, שנאמר, מאיפה למד רבי יצחק את העצה הזאת, שנאמר, וצרת הכסף בידך. כמו ש... הפירוש המילולי משמע שהיו בידך ולא מופקד במקום אחר. ויאמר רבי יצחק, לעולם ישליש אדם את מעותיו. בעניין השקעות ומסחר, בעניין כספים, שיחלק את הכספים לשלושה חלקים: שליש בקרקע, הוא השקעה בנדלן, ושליש בפרקמטיה, השקעה בסחורה, ושליש תחת ידו. אומר רש"י, תחת ידו, להיות מזומן לו לצורך רווח הבא פתאום. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי יצחק, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר, יצב השם איתך את הברכה באסמך. המילה באסמך נדרש כאן מלשון סמוי. תנא דבי רבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר, יצב השם איתך את הברכה באסמך. תנו רבנן. והתת נושא שהוספנו כאן בשוליים, ברכה שורה על הסמוי מנין, ואנחנו ממשיכים בנושא הזה. תנו רבנן, הולך למוד, לשון מידה, למדוד, הולך למוד את גורנו, אומר, יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתשלח ברכה במעשה ידינו. התחיל למוד, אומר, ברוך השולח ברכה בקרי הזה, מדד ואחר כך בירך, אז זה תפילת שווא. לפי שאין הברכה מצויה לא בדבר השקור ולא בדבר המדוי ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצב השם איתך את הברכה בשמחה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שיטת שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. הגמרא, אמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. אתה חופר באדמה ושם יש להטמין את הכספים, והדבר הזה חשוב במיוחד למי שמשמש כשומר על כספים של אחרים. אמר רבה, הפס הכפול שאתם רואים כעת זה מבליט את רבה, והמעוין שמופיע בסוף השורה כאן מבליט את הביטוי ומודי שמואל, דלא חייב להיות בקרקע, כמקרים שהוא מודה שלאו דווקא קרקע. החזרה לגמרא, אמר רבה, ומודי שמואל בערב שבת בין השמשות, מישהו מפקיד אצל חברו ככה קרוב מאוד לשבת, מביא לו כספים ומבקש תשמור עליהם, דלא אטרחו רבנן, שבמצב כזה לא מצפים מהשומר להטמין את הכספים האלו בקרקע, זה קרוב מאוד לשבת. וכאן יש עוד סימון בשוליים, צורת בית הזה מוסבר מקרים מיוחדים שהובאו כדי לפרש ולסייג את שיטת שמואל. ממשיך הגמרא, ואי שעה למוצאי שבת שיעור למקברינו ולא קברינו מחייב. שוב פעם, זה לשיטת שמואל שאין להם שמירה אלא בקרקע, ואם עבר השבת והוא שהה, אותו שומר שהה מלקבור אותם וקורא משהו, אז הוא חייב, זה סוג של פשיעה. ואי צור במרבנן הוא, אם המפקיד הוא תמיד חכם ואותו שומר לא קבר אותם מיד במוצאי שבת, סבר הוא השומר עשה חשבון בראש שלו, דילמה מיבי לי זוזי לבדלתה, אולי הוא יצטרך לכספים האלה שהוא הפקיד אצלי לקנות יין להבדלה, ולכן הוא לא קבר את הכספים מיד. והעידנה דשכיחי בשושי, אין להם שמירה אלא בשמי קורה. אני רוצה להקדים סוג של תשובה לקושיה שיש אולי להקשות בהמשך, ולומר שמה שאנחנו קוראים עכשיו, יש כאלו, יש שיטות שלא גורסים אותו בכלל, וזה לפי הריף והרמב״ם לא גורסים את השורה הזאת. אז נקרא אותו בכל זאת בגמרא. אומר הגמרא, בזמן הזה וראידנה דשכיחי גשושי, גשושי רש"י אומר מגששים בקרקע בשיפודים של ברזל להקים מקום שתחתיו חלל, אז לפי זה אין להם שמירה אלא בשמי קורה, כלומר ולא בקרקע, יש לשים את הכספים האלו בקורות ביתו, זה בגג, בשמי קורה בגג מתחתיו. נחזור לגמרא, והעידנה דשכיחי פומי, פומי הם שוברי תקרה, אין להם שמירה אלא בני אורבי. רבינו חננאל מסביר, בני אורבי, יש לנו כוכבית ברבינו חננאל בצד הגמרא, תית שנותן הבנאי בין אורחה לאורחה בעובי הכותל נקרא בני אורבי. זה בתוך קירות הבית, קירות הבית נעשו מלבנים, שורות של לבנים, אז בין הלבנים אדם יכניס שם את הכספים, ושם זה המקום לשמירתן. הגמרא ממשיכה, אמר רבה, הוא מודה שמואל בכותל דכספים בכותל נחשב שמור, למרות שזה אינו קרקע. והעידנה, אומר הגמרא, דשכיחי תפוחי, אומר רש"י, תפוחי מטפחים בכותל לידע אם יש שם חלל. רציתי להעיר רק שנראה לעניות דעתי שבני אורבי מקודם לפי רש"י בין שורות הבניין בכותל, וכאן כותל הוא לאו דווקא הקירות החיצוניות, אלא יכול להיות שהכוונה לקירות גם פנימיות, וכי אם לא, אז יש כאן סוג של כפילות בדברי שמואל לפי רבה. בכל אופן, אם קיים מציאות כזאת של תפוחי, אז אין להם שמירה אלא בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה, במקום הגבוה של הכותל או המקום הנמוך של הכותל, אותו טפח שמתואר פה, כי גם התפוחי לא מגיעים או לא דופקים שם במידות האלו, הטפח סמוך לקרקע או טפח הסמוך לתקרה. אמר לרבך הברי דרב יוסף לרבשי, הטעם תנן בדיני חמץ בפסח. המובא המקור הבא, חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר. דהיינו, אין צורך לעשות יותר מבחינת ביעור חמץ. אין צריך לבערו. לפי דברי רש"י, דאין כאן עוד בל יראה. הוא מתחת למפולת. רב שמעון בן גמליאל אומר, כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו, ותנה, כמה חפיסת הכלב? שלושה טפחים. אז אם יש מפולת על החמץ בגובה של שלושה טפחים, אז זה לפי רב שמעון בן גמליאל פותר מאיזושהי ביעור נוסף. זה לגבי חמץ שנחשב מבואר בעומק של שלושה טפחים. הכה מאי, כאן בעניין שמירת כספים, מה הדין? ואנחנו מתכוונים לשיעור, למידה. מי בעניין שלושה טפחים, כאילו צריכים להעמיק בקרקע שלושה טפחים כדי שהכספים יהיו שמורים, או לא, או לא צריך דווקא שלושה טפחים, גם פחות יהיה מספיק. אמר לי רב אשי שנשאל, עונה, הטעם בעניין חמץ, למה שלושה טפחים? משום ריחה בעניין שלושה טפחים, אנחנו חוששים לכלב שיבוא ויגלה את החמץ, אז לכן יש צורך לשלושה טפחים כדי לחסום את הריח ולא יהיה בעיה של גילוי החמץ. הכה בעניין שמירה, משום יחסוי מעינה, כל העניין הוא שיהיה מחוסר מן העין, לא בעניין שלושה טפחים. וכמה, אבל כמה כן צריך? אמר רב משיחה שיחשי מקום, טפח מספיק המכת הכספים בקרקע, טפח וזה שמור. כעת יש מעוין, ובשוליים כתבנו בכותרת מבנה, ואנחנו גם מציינים עד סוף עמוד ב' סדרה של מקרי שמירה. ההוא גברה, אומר הגמרא, דאף כי זוזי גבי חברי, בן אדם הפקיד אצל חברו כספים, עוד וינו בצריפה דאורבני, והוא השומר שם אותם בצריפה דאורבני. אומר רש"י, צריפה דאורבני, בית קטן עגול כמין כובע שעושים ציידי עופות לערוב, דאורבני של ערבה היה. אז הוא שם את הכספים במקום כזה, איגנו ונגנבו הכספים. אמר רב יוסף, וכאן נשים לב לסימונים, יש פה צורת פפיון, ואצל הגמרא א' בשורה הבאה ואיקא דאמרי, ושוב פעם פפיון עוד ב', וכתבנו בשוליים שני לשונות בעניין כספים שנשמרו בצריפה דאובני ונגנבו מעטם. לגבי גניבה נחשב שמירה, אבל לגבי שמירה משריפה נחשב פשיעה. ושני לשונות הללו אביון שני לשונות באיך לדון תחילתו בפשיעה וסופו באונס. הגמרא, אמר רב יוסף, אף אגב דלעניין גנבי נטירות ההיא, למרות שלגבי גניבה שריפה דאובני נחשב מקום שמור, לעניין נורה לגבי שריפה פשיעותה היא. אז מה, איך ניתן לתאר את המקרה הזה? הווה תחילתו בפשיעה, זה שהוא שם אותם בשריפה דאובני לגבי שמירה מפני אש זה פשיעה, וסופו בונס, אבל בסופו של דבר לא נשרפו אלא נגנבו. אז זה המקרה של תחילתו בפשיעה וסוף הבונס חייב. ככה לפי לשנה ראשונה דנים מקרה כזה. ואיקא דאמרי, לשון אחר, אף אגב דלעניין נורה פשיעותה היא, ההנחה בצריפה דאובני לגבי נורה, לגבי שריפה, זה פשיעה, זה רשלנות. לגבי גנבי נטירותה היא, תחילתו בפשיעה וסוף הבונס פטור. והלכתה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב. אז השומר שהניח את הכספים בצריף הדאובני לפי פסק הגמרא, יהיה חייב, למרות שבסופו של דבר רק נגנבו. ההוא גברה, דאף כדזוזי גבי חברי, אמר לי המפקיד, המאהב לי זוזי, כעבור זמן מה, הוא ביקש בחזרה את הכספים. אמר לי, השומר אומר, לא ידענה איך עוד וינו. אני לא יודע איפה שמתי אותם. אתה לקמי דרבה, אמר לי, ורבה פסק, כל לא ידענה, תשובה כזאת מצד השומר, פשיעותה היא, זיר שלים. זה רשלנות, ועקב כך אתה, השומר חייב לשלם. האור גברה, דאף כזוזי גבי חברי, אשלמינו לאימי. אותו שומר העביר את הוא מסר את הכספים לאימא שלו, ועוטבינו בקרטליטה, והיא שמה את הכספים בארגז, קרטליטה בארגז, ויגנוב ונגנבו. אמר רבה, וכאן יש סימון שאלה ארוכה שזה ממשיך עד שורה חמישית בעמוד ב', יש גם פס כפול, ובשוליים כתבנו תחת הכותר מבנה שלבים לבירור איך לפסוק בשומר שמסר זוזי שהופקדו אצלו לאימו. אז אמר רבה, איכי נדיינו דייני לאי דינה, איך על דיינים לדון את המקרה הזה? נאמה לי לדידי זיל שלים, אם האם יש לפנות לשומר, שומר מקורי, תשלם. ורשי כאן מוסיף בסוף העמוד, רשי אומר, נאמה לי לדידי זיל שלים, זה שומר שמסר לשומר חייב. הרי זה סוגיה שדנינו בה בעבר, וכאן רשי נוקט בשיטה ששומר שמסר לשומר חייב. האם על סמך זה יש לחייב השומר, הרי הוא מסר את הכספים לאמו? אז זה לא, הגמרא דוחה את זה. אמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', כל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד. כשאותו בעל הכספים יפקיד אצל חברו, זה כלל הפקדה אצל בני ביתו, כולל אמו. ורשי כותב בשורה הראשונה, כל המפקיד על דעת שלא יהיה שומר נמנע מלמוסרן אנשי ביתו הגדולים ונאמנים לו, הוא תמפקיד. ככה כשאדם מפקיד הוא לוקח בחשבון שהשומר חופשי גם למסור אותם לאנשי ביתו הנאמנים. אז ממשיך הגמרא, נה מלא לאימי זילי שלימי, אולי יש להפנות לאימא שיש לך לשלם כי את לא קבלת אותם בקרקע, כמו שאמרנו, למדנו בסוגיה הקודמת שאין כספים שמלה בקרקע. אמרה, לא, האימא יכולה להשיב, לא אמר לי דלב דידי נינו דק מרינו, הבן הוא לא אמר לי שהכספים אינם שלו כדי שאני אדע שיש לקבור אותם בתור שומר. נאמה לי, אז אולי יש שוב פעם לפנות לשומר לחייב אותו, אמי לא אמרת לה, למה לא אמרת לה שאלו הם כספים של מישהו אחר? אמר, הבן יכול לענות, זה שלא אמרתי שהם של אחר, עדיף דווקא שהיא תחשוב שהם שלי. כל שכן, תכי אמינה לה דדידי נינו תפי מזדערה בהוא. וזה שהיא חושבת שהם שלי, זה דווקא סיבה שהיא תשמור עליהם יותר. כך הבן חשב, אז זה לא טענה לבוא אל הבן, למה לא אמרת שהם אינם שלך? אלא אמר רבה, משתבא איהו דענו זוזי אשלמינו לאימי. יש לה שומר לשווה שהוא מסר את הכספים לאימא שלו. ומשתבא אימי דענו זוזי עוטבינו בקרטליטה ואיגנוף. והיא תשווה שהיא שמה את הכספים באותו ארגז והם נגנבו. הוא פטור. ומכאן ואילך אין חיוב על השומר ולא על אמא שלו לפצות בעל הכספים. ההוא אפיטרופה דייתמי. לפני שנתקדם רק נשים לב שהוספנו פה בשוליים נושא, עד היכן רמת האחריות המוטלת על השומר, עד כמה הוא צריך להיות עירני. ההוא אפיטרופה דייתמי. אנחנו ממשיכים בגמרא, סיפור מקרה עם אפיטרופוס שהיה אחראי על יתומים. דזבן הוא תורה ליתמי, הוא קנה ליתומים שור ומעשרי לבקרה, והאפיטרופוס מסר את את השור לבקרה, איש מטפל בשברים. לא אבו לי קחי ושיני למיכל ומית. אותו שור לא היה לו שיניים שמאפשרים אכילה, ואז השור לא אכל ומת. אמר רמי בר חמה, איכי נדיינו דייני לאי דינה, איך יש על הדיינים לפסוק במקרה כזה, מי נושא באחריות? וכאן אתם רואים שוב פעם הפס הכפול, וגם כאן אנחנו מציינים שאלו שלבי בירור. נה מלא לאפיטרופה זיל שלים, האם יש לפנות לאפיטרופוס תשלם, הרי היתומים מפסידים את השור שלהם ואתה אחראי. אמר האפיטרופוס יכול לענות, ענה לבקרה מסרתי, אני מסרתי את השור לבקרה. ורשי כותב לבקרה מסרתי שואה שלישית, אומר רשי היה לו להודיעני שאינו אוכל. ממשיך הגמרא, נאמר לי לבקרה זיל שלים, אולי הוא נושא באחריות. אמר הבקרה עונה, ענה בהדי טורי וקימתי, אני שמתי, הנחתי את השור הזה בין השברים שלי, אוכלה שדאי לי, ואני נתתי להם אוכל. לא הבי ידעינן דלא אכל, אני לא ידעתי שהוא השור הזה לא אוכל. מכתי, הגמרא מעיינת, בקרה שומר שכר דייתמי הוא, היא באה לי ליוני, יש מאחר שהוא מקבל מסכורת תשלום עבור שירותו כבקרה, הוא היה צריך לעיין. זה לא תשובה שסתם נתתי אוכל וזהו. הגמרא ממשיכה, אי איקה פסידה דיאטמי אחינמי, אם קיים הפסד ליתומים, זה באמת טענה נגד הבקרה. והכה במאי עסקינן, דלקה פסדה דיאטמי, דאשכחו למראי דתורה, ושקו יאטמי זוזי מיני. כאן אין הפסד ליתומים, כי מצאו המוכר, והיתומים קיבלו פיצוי ממנו עבור השור הלקוי שהוא מכר להם. ואומר רש"י, ושקו דמיו דאמרי לי, מכך טעות הוא, את מכרתם לנו שור כאילו בריא, ומתברר שהיה חסר שיניים. הגמרא ממשיכה, אלא מן קטעין. אם זה הסיפור, אז מי מעלה כאן טענות? מי תובע כלום? שאלנו מקודם, היכי נדיינו דייני להי דינה, מה יש לדון? הגמרא עונה, מרי דתורה קטעין איבאי אלי לאודוען. המוכיר, זה אמרי דתו המוכיר, טוען שהיה על האפוטרופוס להודיע לי שיש בעיה בשור. הגמרא שואלת, איזה מין טענה זה? מהי מודעינן לי? מה יש להודיע למוכיר? מידע ידע דמקח טעות אבי. הוא ידע שהוא מקח טעות. הגמרא עונה שאותו מוכר לא היה בדיוק בעלים רגילים שהיה אצלו השור הזה לזמן ממושך והוא בטח ידע. לא. בספסירה המוכר היה מתווך. הוא היה מתווך שברים. הוא הספסיר המחר לאפוטרופוס. דזבן מאחה ומזבין לאחה. ולא נשאר לו, הוא קונה מספק, מוכר ללקוחות, השור לא נשאר אצל הספסיר זמן מספיק כדי לדעת מצב הבהמה. הלכך, משתבה איהו, הספסירה ישבה דלא הוידע, שהוא לא ידע על מצב השור, וזה מציאות סבירה, ומשלם בקרה דמי בשר בזול, וה בקרה משלם מפצה, משלם לספסירה דמי בשר בזול. זה בשורה תחתונה זה שני שליש שווי הבשר. אם אחד מכם מעלה שאלה מה הקשר בין הספסירה לבקרה, לרועה, רש"י כאן מרחיב בשאלה הזאת ונותן הסבר. בכל אופן, שאלנו מקודם איזו טענה יש כאן, וכך הסברנו בשורות האחרונות. עוד מקרה, ההוא גבר דאפקיד פשוטה גבי חברי. קשוטה, רש"י מסביר, הומלון, זה השם של אותו צמח, שמטילין לתוך השיכר. אז מי שיוצר שיכר, יש לו שיכר, נגיד, זה נוזלים שבתוכם שרו שעורים או חומרים אחרים שמהם יוצרים בירה. וזה השיכר, ומוסיפים הומלון או קשוטה כדי שהבירה יהיה מושלם, תוסס וכדומה. אז היה אדם שהפקיד אותו חומר קשוטה אצל חבר שלו, הווה לי לדידי נמי קריה דקשוטה. לשומר גם היה קרי של קשוטה משלו. אמר לי לסרסי, סרסי זה אדם שיוצר השיכר, אומר רש"י, לאשר על ביתו עושה שיכר שלו. אז השומר אמר לסלסה, לאותו הממונה על עשיית שכה, מאי רמי. והוא הצביע, אומר רשי, הראו הקרי שלו, ואמר להם, מזה תטיל בשכה. מכאן, מהקרי שלי, תוסיף את, את הקשוטה למטרת עשיית השכה. עזל, אותו סלסה, אותו אותו שאחראי על עשיית השכה, הוא הלך רמה מאידך, הוא לקח הקשוטה של הפיקדון. אמר רב עמרם, ושוב פעם רואים את הביטוי, היכי נדיינו דייני לאי דינה, איך נפסוק במקרה כזה? נאמה לי לדידי זיל שלים, האם נפנה לשומר תפצה על 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 שימוש הקשוטה שלו היו שלך, של של הפיקדון? אמר השומר, עונה, אני לא הכתובת. ענה אמרי לי מהי רמי, אני אמרתי לו לקחת משלי. נאמה לי לסלסי זיו שלים, האם נפנה אליו, אתה אחראי על הפסד הפיקדון? אמר, הוא יכול לענות, לא אמר לי מהי רמי ומהי לא תרמי. הוא לא אמר לי לקחת מכאן ולא לקחת מכאן. כלומר, מניין לי לדעת שהערימה השנייה זה של פיקדון? הוא לא הגביל אותי דווקא מכאן ולא מכאן. והיא דשה שיעור ליטוי אלי ולא הייתי לי. נקדים ונאמר שהקרי של הקשוטה של השומר היה קרוב ושל הפיקדון היה רחוק, ואם הסלסה הזה הוא שהה זמן רב ולא, ורק אחרי זמן רב הוא הביא את הקשוטה והשומר שתק, גלי עדיין דניחה לי, הוא השומר מגלה לנו שנוח לו שהוא לקח את הפיקדון, כי שלו היה קרוב, הוא לא היה צריך לשאול הרבה זמן כדי להביא את הקשוטה. אז הגמרא אומרת, זה לא המקרה כאן, בדלו שעה, אותו סלסה הוא בא מהר, כנראה אפילו אם הפיקדון היה רחוק הוא הזדרז מאוד, שמכאן אין, לא היה איזו נקודה חשודה בעיני השומר שהוא לקח של הפיקדון. הרי הסלסה הזה כל כך הזדרז, גם אם הוא לקח מרחוק בעיני השומר, זה היה שהוא לקח את זה מקרוב, דהיינו משלו. ממשיך הגמרא, סוף סוף, בסופו של דבר, מהי פסדה איקה? איזו הפסד יש כאן? והכה משתרשי לי. הוא השומר, הוא הרוויח, או הוא חסך את שלו, את הקשוטה שלו, לא השתמשו בו, ובזה הוא יכול לשלם למפקיד. מה שאומר רשי, והקה משטר שילי, ולא הוא נזכר הקשוט של פיקדון שטילו בשכר, ושלו הקשוט שלו של השומר עומד, וישלם משלו. הגמרא עונה, למה זה לא פתרון? אמר רב סמא ברי דרבה, דהווה שכרה חלה, השכר שנעשה משימוש של הקשוט של הפיקדון יחמיץ. אז זה לא פתרון עכשיו לתת את את הקשוט הטוב האיכותי כתשלום. נציין שלשון הרמב״ם במקרה הזה בהלכות שאלה ופיקדון פרק ד' הלכה ת', הוספנו בשוליים, לפיכך אם נעשה השכר חומץ פ... פטור מלשלם. נמשיך בגמרא. רב אשי אמר בקיסי, רשי בקיסי, שהייתה קישוט גרועה וקוצים מעורבים בה, ולא השביח אשיכה כרצונו, וקשה בעיניו שהטילו בתוכו. אז קשה בעיני השומר שהטילו בשיכר שלו את הקשות של הפיקדון, מאחר שמדובר באיכות ירודה. אנחנו ממשיכים לדף מ"ג, ומשלם לי דמי כיסי. אומר רש"י בשורה הראשונה, ומשלם לי דמי כיסי, דמי קשות של קוצים, לפי מה שהשביח. עד כאן שיעורנו להיום.